טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך על כולנו. חודש אדר, חודש שמרבין בו בשמחה. אבי החל בענייני חיזוק, במשלוח מנות איש לרעהו ובמתנות לאביונים. אלו אולי המצוות המיוחדות של פורים. למה אני מתכוון המיוחדות? יש גם מקרא מגילה בפורים. אבל בכל חג קוראים מעניין היום. אז לא במגילה. קוראים בתורה, קוראים במגילות אחרות. יש סעודה בפורים. גם זה יש ברמה כזאת או אחרת בכל חג. משלח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה דין מיוחד לפורים. זה סוגיה פורימית. זה צריך להבין אותה לעומק. ואני אשתדל להגיע אליה בהמשך, אבל אנחנו לא ניכנס לפורים, אנחנו רוצים לעסוק בפרשיות שלנו. ולהיכנס לאדר בכלל, וברשותכם אני רוצה לפתוח במשפט הכי מפורסם של אדר. זה שמתחיל בהרבה חזרות על מי שמי 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 ש. מי שמי שזה כנראה המקור לנח, נח, נח, חזרות. הרבה פעמים עד שיש שמחה בטוח. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, או בלשון המשנה המדויקת, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. למה? ההיגיון הוא מפני שפורים בא. אז מה? אז פורים בא. אז יבוא פורים ונרבה בשמחה. נכון, לכל חג מתכוננים. אבל זה משפיע על כל החודש. אם אתם מדברים על ימי הפורים, מי שנכנס אדר היו ימים קשים מאוד מאוד. אלה היו הימים של הפחד. למה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה? רש"י אומר, אני אומר על פה, ימי ניסים היו לישראל. פורים ופסח. לכן צריך לסמוך בפורים. אם אתה כבר רוצה לחבר גם את פסח, תתחיל מפורים. אני יכול להסביר את שאלתי גם מכיוון לגמרי אחר. בשבת האחרונה החלנו בארבע פרשיות וקראנו בפרשת שקלים. הקריאה בפרשת שקלים כפתיחה לארבע פרשיות שקוראים בחודש אדר עד ניסן היא במקור הראשון לפנינו דברי משנה במסכת מגילה, בהסברו של רש"י במקור הראשון, קוראים בפרשת שקלים להודיע שיביא, זה רש"י שאני בגמרא זה יותר קטן, להודיע שיביאו שקליהן באדר, כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה, כדי אמרינן בגמרא, ולכן נפסקת ההלכה בשולחן ערוך, שבראש חודש אדר בשבת, אם היא חלה בראש חודש אדר, או בשבת שקודמת לראש חודש אדר, כמו שהיה לנו השבוע, קוראים בפרשת שקלים. אז מי שנכנס אדר יש שני דברים. מי שנכנס אדר משמיעים על השקלים, עוד רגע נברר את זה טיפה יותר, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. על פניו זה שתי משניות באמת לא קשורות בכלל אחת לשנייה. במקרה זה יצא באדר. האם זה נכון? או האם יש משהו שמקשר את כל הדברים האלה לחודש אדר וממנו אולי נוכל להבין קצת יותר את מושג השמחה. כי אם מי שנכנס אדר מרבין בשמחה רק מפני שעוד מעט יהיה פורים, אז מה זאת שמחה? מה זאת באמת שמחה? אני רוצה לטעון שיש הרבה מאוד קשר בין חודש השמעת השקלים. לנו קשה קצת להיכנס לראש הזה, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, בעזרת השם בבהירה ייבנה, כל החודש הזה, חודש אדר, הוא חודש של מגבית ציבורי. כל החודש הזה הוא חודש של שקלים. ואני לא בטוח שעל פניו זה דווקא חודש של שמחה, כי חודש של שקלים זה היום הייתי קורא לזה חודש של מס. מס גולגולת. כי השקלים הם מחצית השקל בקל הגולגולת. זה לא צדקה בהתנדבות. זה כל אחד חייב. וחודש אדר הוא חודש השקלים בשנה. הטענה שלי שבעומק, זה עומק השמחה, זאת סיבת השמחה, פורים ופסח יתקשרו לזה. אבל ברשותכם נגיע לזה בהמשך. נתחיל מפרשת שקלים. למה משמיעים על השקלים? רש"י אמר, להודיע שיביאו שקליהם באדר, כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה. הפרשה שנתחיל לקרוא השבוע, פרשת תרומה, מזכירה את התרומות שצריך להביא למשכן. והתורה מדברת שם על שלוש תרומות. נקפוץ ברשותכם רגע למקור שלוש, גם את זה יודעים לעשות, להקפיץ ישר לשלוש? לא תכננתי. נקפוץ רגע למקור שלוש, הפסוקים הראשונים בפרשת תרומה, הפסוקים הראשונים, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, נכון תכלת וארגמן תולעת שני, יש מוזר ורות אלים מאוד דמים, יש שם 13 פרטים שמהם מרכיבים את כל התפריטים של כלי המשכן ובגדי הכהונה. רש"י מציין שיש כאן שלוש פעמים את המילה תרומה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. שלוש פעמים הופיעה המילה תרומה, ורש"י מזכיר את דברי רבותינו במקור ארבע. תיקחו את תרומתי, אמרו רבותינו. שלוש תרומות אמורות כאן. אחת, תרומת בקע לגולגולת שנעשו מהם האדנים, כמו שמפורש באלה פקודים. כשחוזרים ומספרים את כל סיפור מלאכת המשכן, מזכירים שממחציות השקל בזמן בניית המשכן לקחו את הכסף לאדני המשכן, ליסודות. ואחת, תרומה שתיים, תרומת המזבח. גם היא בקע לגולגולת, לקופות. לקנות מהן קורבנות ציבור. בשונה מהתרומה הראשונה, התרומה השנייה היא כל הזמן, כל שנה. על זה דיברנו. כל שנה בחודש אדר משמיעים על השקלים, לא רק בזמן שבנו את המשכן. כי מהשקלים הללו מתחילים לקחת לקורבנות הציבור לקופות. קרי, קורבנות הציבור. תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, קורבנות הציבור לא באים מכספים פרטיים. אסור לקחת מהקופות הפרטיות לקורבנות הציבור. הביא אדם לתרומת המשכן סכום עתק, לא נוגעים בזה לקורבנות הציבור. אבל עוד יותר, אסור לקחת מקורבנות הציבור אל הדברים הפרטיים. קורבנות הציבור באים מהשקלים שנגבים מכל ישראל כולם, העשיר לו ירבה ועדה לו ימעית ממחצית השקל. עוד מעט תחזור לזה. למה זה כל כך חשוב לקבוע חודש? כי התורה מחייבת שקורבנות הציבור של השנה יבואו מהשקלים של השנה, ולא של השנה שעברה. התאריך הקובע לגבי השנה החדשה הוא ראש חודש ניסן. ראש השנה למלכים, ראש השנה לכמה דברים, זה התאריך הקובע. לכן באדר מתחילים להשמיע על השקלים, כלומר שמהם יקנו את קורבנות הציבור. והשקלים שמהם בנו את אדני המשכן, זה היה בתאריכים של בניית המשכן. אלא השקלים כל שנה שמהם יביאו את קורבנות הציבור, מתחילים להביא מהם, לא מתחילים, גובים אותם מראש חודש אדר עד סוף אדר. רק בחצי מילה, עוד רגע נגיע להמשך, יוצא שבעצם לשקלים של חודש אדר ישנה משמעות כל השנה. כי כל השנה התמיד של שחר קרב באיזושהי מידה ממחצית השקל שלי. אני שותף כל השנה באותה מגבית שנעשתה באדר, אבל היא תופסת לכל השנה. והתרומה השלישית שנאמרה ואחת, תרומת המשכן נתבד כל אחד ואחד שהתנדבו. עוד רגע נראה את הסיום. תרומת המשכן, זאת אומרת, השולחן והמנורה והקרובים והארון וכל מה שיש בתרומת המשכן. ואגב, בהמשך, אחרי בניית המשכן, כשהמקדש על תילו, אז אותן נדבות פרטיות שבאות במשך כל היום וכל השנה כקורבנות פרטיים. מקורבן כהן גדול והמלך והאדם הרגיל, ועד קורבן יולדת וקורבן תמה שיצא לטהרתו, וכל הקורבנות כולם. אלה שלוש התרומות. רש"י מסיים, 13 הדברים האמורים בעניין, הכוונה שם זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש, עיזים, כל מה שמופיע שם, 13 דברים, זה המניין, האמורים בעניין, כולם הוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה, כשתדקדק בהם. עבור עכשיו על שתי הפרשות של תרומה תצווה, ותראה שהמרכיבים של כל כלי המשכן ובגדי הכהונה מורכבים מ-13 הדברים הללו. סיכום. פרשת שקלים שקראנו השבת, קוראים אותה סמוך לראש חודש אדר, כי חודש אדר הוא חודש הבאת השקלים לקורבנות הציבור שצריכים לבוא ממחצית השקל. נכון? מצוין. מה בין שקלים לבין תרומה? בין א' וב' לבין ג'. תרומה א' נקראת בקע לגולגולת, גם התרומה השנייה, תרומת המזבח, היא בקע לגולגולת, לבין תרומת המשכן שהיא התנדבות. היום היינו אומרים שהתרומה של השקלים היא מס, והתרומה השנייה היא נדבה, היא רצון. אבל זה לא מדויק, זה גם לא נכון בעצם. אינני מבין טוב בשלטונות המס, אבל נדמה לי שאם יבוא אדם ויחליט שהוא רוצה לתרום כמה מיליוני דולרים למס הכנסה, מס הכנסה לא יסרב לקבל. מה שאין כן לגבי השקלים. אני לא חושב שהקושי האמיתי בשקלים הוא שהדל לא ימעיט, ואינני מוריד מהקושי של הדל לתת מחצית השקל. אני חושב שיותר קשה לעשיר לא להרבות. שלא כמו במס רגיל, שיש מינימום, יש רצפה שאני מחייב אותך. השקלים היא גם תקרה וגם רצפה. אי אפשר לתת יותר ממחצית השקל, אי אפשר לתת פחות ממחצית השקל, ואם מישהו מעם ישראל לא נתן מחצית השקל, אני מעוכב בקורבנות הציבור. שקלים שקלים ותרומה, אגב, מבחינת העברית, הם אותו דבר. לשקול זה להרים. לקחת. גם תרומה זה להרים. אבל נדמה לי שלשקול זה גם משקל. אגב, השקל, שמו של המטבע, נקרא על שם זה שהוא שוקל. שמאוד מעניין, כי לא נאמר בשקל כמה הוא שוקל. רק נאמר שזה משהו ששוקל. שם מעניין למטבע, עוד נגיע לזה אחר כך, שקל הקודש. השם של המטבע הזה, היום משתמשים הרבה במטבע הזה, השם של המטבע הזה על שם היותו שוקל. הרבה דברים שוקלים. או טוב או לא כל כך טוב. אבל השקל נקרא על שם היותו שוקל, ולדעתי בשקלים יש משהו מאוד משמעותי. השקלים הם גם משקל. וישקול אברהם לאפרון את הכסף. זה ודאי לתת. אבל זה לשקול את הכסף מול הערך של מה שאני מקבל. זה לעשות משקל, זה להפעיל שיקול. תרומה זה להרים משהו. זה לקחת משהו ולהרים אותו. אני חושב שבפרשת שקלים יש פרשה מדהימה. המסר הראשון של פרשת שקלים היא שאתה, גם אם אתה הכהן הגדול, גם אם אתה גדול הדור, גם אם אתה העשיר שבישראל, אתה ואני שקולים. אתה מחצית שקל. ואני מחצית שקל. ואנחנו במשקל. ואנחנו שקולים ביחד למחצית השקל כולנו. האדנים של המשכן לא יכולים להיות בנויים על משהו שמבדיל בינך לביני. מה שיהיה מוצב על האדנים יביא לידי ביטוי כל אחד בעולם המיוחד שלו. אבל היסודות עצמם, הרצפה, הבסיס שעליו כל המשכן הזה יוקם, שם כולנו שקולים. שם כולנו איש כנגד רעב. איך הזכרנו כמה פעמים שחסידים אומרים, היה יותר קל לוגיסטית להסתדר עם שקלים מאשר עם מחציות שקלים. אבל עדיף להתבלבל קצת ולזכור שכל אחד הוא סך הכל חצי. אתה מחצית ואני מחצית וביחד אנחנו שקל. בכלל פסוק מוזר מאוד. איך כתוב שם בפסוק? בוא נראה רגע את הפרשה. וידבר השם אל משה לאמור, מקור 6. וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. בחצי שנייה, משפט זוטה. מה זה קשור? הרי אנחנו מדברים עכשיו על תרומת מחציות שקל, שנועדה להבאת הקורבנות לציבור. נכון? מה זה קשור? כי תישא את ראש בני ישראל עוסק באיזה סוגיה? במה? ספירת העם. שצריך לספור, כי תישא את ראש, אל תספור אותם אחד-אחד, אלא תספור אותם לפי מחציות שקלים. כי אסור לספור ככה יהודים, אנחנו לא סופרים לאדם. ספור אותם במחציות שקלים, נכון? מה זה קשור? זה לא שייך דווקא למחצית השקל. ראינו ששאול למשל ספר את העם בתלאים. העיקר זה שאל תספור אותם. רעיון מדהים, אבל למה זה קשור לכאן? טוב, נשאיר את זה בצד. ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כלומר, פקידה של האנשים חלילה תגרום לנגף. זה ייתנו. כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גאירה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. האמת, שאם הפסוק לא היה מסובך, הוא לא היה מסובך. זאת אומרת, בקיצור רוצים שיביאו מחצית השקל, נכון? למה כל כך ארוך? זה ייתנו. למה לא? כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו מחצית השקל. אגב, כמה שווה מחצית השקל? הרי סיכמנו ששקל זה משקל, אז אני רוצה לדעת מה השווי. אז כמה שווה מחצית השקל? לא 20 גירה, כי 20 גירה זה שקל. אז כמה זה מחצית השקל? זה ממש כמו המורה שלי לחשבון, הפסוק הזה. כלומר, לקחו את הדבר הכי פשוט, ורצו להזכיר לי שאני קבוצה ג'. הבנתי. כלומר, בשביל מה עשו לי את זה? רוצים להגיד שמחצית השקל, תגיד מחצית השקל, אני מבין, הבנתי לבד, כמו במקולת, הבנתי. אומרים לי, לא, נסבך לך כדי שתדע לקנות במקולת, דעתי יותר טוב לפני השיעור. אני יודע, מה אמרו פה? זה ייתנו. כל העובר על הפקודים, אני רואה שלא כולם שותפים בחוויה הזו, אצלי זה היה קשה. כל העובר על הפקודים, מחצית השקל, בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל, אפילו לא נותנו את התשובה, זה תושלים לבד. זה יוצא 10 גירה, תרומה לשם. רשי אגב שואל, מה זה זה ייתנו? מה זה זה ייתנו? מה כל כך מסובך? זה ייתנו. ונתנו מחצית השקל, מה זה זה ייתנו? שלוש פעמים בתורה הקדוש ברוך הוא מסביר למשה דברים שמשה התקשה ולא הבין איך עושים אותם. את המנורה, שם נאמר, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, כי זה, איך עושים את זה? הפעם הראשונה זה את קידוש הלבנה, החודש הזה לכם ראש חודשי, אז משה רבנו לא ידע מתי, איך בדיוק הלבנה מתחדשת, מה זה בדיוק הנקודה של חידוש הלבנה, כל העיבור, טוב, זה באמת דבר מדהים. חידשו לו, והדבר השלישי שהוא לא הבין זה מחצית השקל. אומר רש"י, הראה לו הקדוש ברוך הוא, הראה לו, מקור שבע, הראה לו כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל. ואמר לו, כזה ייתנו. שמעתי פעם הסבר חסידי שאומר שמשה רבינו היה כל כך רוחני שהדבר הכי קשה לו להבין זה היה מה זה שקל. איך זה נראה? מה זה? מה, איך, זה עגול? זה גדול? מה עושים עם זה? זה חסיד, זה יפה. אבל מה רש"י ענה אגב? הראה לו כמין מטבע של אש. ואמר לו, כזה ייתנו. ונחזור ברשותכם לסוף הפסוקים למקור. כל העובר על הפקודים חזרה למקור של שש מבין 20 שנה ומעלה, ניתן תרומת השם. זה כללי, זה כל אדם מבין 20 שנה ומעלה. העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט, ממחצית השקל, לתת את תרומת השם, ושוב לפסוק שפתחנו ובו חותמים, לחפר על נפשותיכם. מה הערבוב? מה קורה פה? זה כסף שנועד לקורבנות ציבור? אז תשים את זה במקביל של קורבנות ציבור. מה אתה מנצל את זה עכשיו לסוגיה שלא יהיה נגף ולחפר על נפשותיכם? קוראים לזה בהמשך כסף הכיפורים. ומה כל כך מסובך בו? ומה המטבע של האש? הירושלמי אגב אומר על הפסוק, זה ייתנו, זה הסבר יפה מאוד, אבל זה דרוש. הוא אומר יפה מאוד, זה ייתנו, כל העובר על הפקודים, מחצית השקל, זה אומר הירושלמי, ראינו את זה יותר מפעם בהקשרים אחרים, זה 12. וזה ייתנו, זה חייב להיות מיוצג על ידי כל 12 השבטים. זה ייתנו. אנחנו זוכרים שחז"ל מאוד רגישים למילה זה. זוכרים אצל יוסף, שמגיע אל האדון, אל האיש בשכם, ולא יודע מה קורה ואיפה אחיו, והוא שואל את אחי אנוכי מבקש, והאיש עונה לו, נשאו מזה. וגם שם חז"ל אומרים, נשאו מזה, הסיעו עצמם מן האחווה. נשאו מהרעיון של 12 שבטים, אתה מיותר מבחינתם. הם לא צריכים אותך. אתה מבקש את האחים? אתה מבקש את ה-12? לא רוצים. נשאו מזה. קראנו תמיד שיוסף במילה האחרונה שלו בימי חייו. סוף 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 חייו של יוסף, פסוק לפני החתימה של ספר בראשית. אומר לבני ישראל, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. אני התגלגלתי הנה כי בגלל הזה הזה אתם גלגלתם אותי ואת עצמותיי לכאן. מהבור הנה למצרים, יום יבוא ותצטרכו להעלות את עצמותיי מזה. אולי לזה הירושלמי מתכוון כשהוא אומר, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. זה. עד כאן על פרשת השקלים. ועוד הערה אחת, ואחריה נתחיל את הדברים. כל פרשיות בניית המשכן, תרומה, תצווה על 13 הדברים האמורים שם עם כל המרכיבים של המקבית למשכן, תרומת המשכן. ופרשת השקלים של אדני המשכן וכל קורבנות הציבור, נמצאים בתרומת תצווה ובחלק הראשון של כי תישא. אחר כך מופיע חטא העגל, בפרשה ארוכה בכי תישא בפרק ל"ב, ואחרי חטא העגל חוזרים על כל סיפור מלאכת המשכן בפרשיות ויקהל פקודי. זה חמש הפרשיות האחרונות של ספר שמות, שבתוכן בערבן אנחנו נמצאים. מאיר על כל הדבר הזה רש"י הערה ידועה, והיא הדבר האחרון שנראה לפני שנכנסים לכל. מקור חמש: אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל, זאת שיטת רש"י לאורך כל הדרך בפרשות שלנו, קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה. שהרי ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. נכון? כי הרי בו' בסיוון עולה משה להר. נכון? בחודש השלישי בראש חודש סיוון מגיעים למדבר סיני להר, בו' בסיוון עולה משה להר, 40 יום ו-40 לילה, והוא יורד ושובר את הלוחות. אז ודאי שמעשה העגל קודם לציווי על מלאכת המשכן. פה לכאורה אין שאלה בכלל, שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. אחרי י"ז בתמוז מה קורה? 40 יום אמצעיים, ואז בראש חודש אלול עולה משה רבינו ל-40 היום האחרונים ולקבל את הלוחות השניות, נכון? הוא יורד מתי? וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ויבוסר וסלחתי, נכון? לכן הוא יום סליחה לישראל. ולמחרת יום הכיפורים התחילו בנדבת המשכן. ויקהל משה, זה היה למחרת יום הכיפורים, והוקם באחד בניסן. אז כל נדבת המשכן זה מתשרי, ומעשה העגל היה כמה חודשים לפניכם בתמוז. אז הפרש של 4 חודשים לאין מוקדם ומאוחר. אז רש"י מאיר הערה: דע לך, אמנם פרשות תרומה תצווה ושקלים קודמות למעשה העגל בכתיבה בתורה, אבל מעשה העגל קדם להם, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. יותר מפעם אמרנו, וכמעט כל פעם שאנחנו מגיעים לזה אנחנו מבקשים ללמוד את זה עוד פעם בעיון, לא את הפרשה הזו, אלא את האין מוקדם ומאוחר עם של רש"י. אל תטעו, כשרש"י אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה לא הסבר, זה בסך הכל הצדקה. זה בסדר שבתורה אין מוקדם ומאוחר, 100%. אז למה עשתה כך התורה? אתה לא נסתרת מהשאלה. רש"י לא ביקש לפתור אותך מהשאלה של ההבנה למה כתבו את בניית המשכן לפני מעשה העגל. זה שאין מוקדם ומאוחר בתורה זה רק הופך את השאלה ליותר חזקה. אין מוקדם ומאוחר בתורה, וברור שי"ז בתמוז נשתברו הלוחות ומעשה העגל קדם, אז למה הקדימו את בניית המשכן? מה הרווחתי? מבחינה רעיונית זה רק מדגיש לי שאני צריך ללמוד למה הקדימו את זה לזה. אני מסכם בחצי משפט את מה שאמרנו עד כאן, כדי שמכאן אפשר יהיה להתחיל. עד כאן הקדמה, פשוט התפריט. א', שקלים, שמחה, האם יש חיבור בין כל הדברים האלה? ראש חודש אדר הוא החודש שבו משמיעים על השקלים, וראש חודש אדר מרבים בשמחה, האם יש חיבור או שבמקרה זה שני דברים שבאמת אינם קשורים, שני אירועים היסטוריים שונים לחלוטין, לא לגמרי בדיוק אירועים היסטוריים, כי השמעה על השקלים, תזכרו, היא לא היסטוריה, היא היסטוריה מתמשכת, היא כל שנה ושנה. היא היסטוריה, פעם אחת השמעה על השקלים הייתה היסטוריה בבניית המשכן, לא באדר. השמעה על השקלים היא כל הזמן. אז האם אלה שני דברים שונים, או שיש קשר ביניהם וצריך להבין אותו? שנית, מה מיוחד בפרשת השקלים הזאת, בשונה מהתרומה של העשיר לא ירבה, הדל לא ימית, המטבע של האש, למה זה כל כך קשה? מה העניין המיוחד הזה בפרשת השקלים? שלישית ואחרון, אם נפסיק להגיע, כל סיפור בניית המשכן והשקלים והכל שאנחנו נכנסים אליו מיד אחרי מעמד הר סיני, דוחק את כל סיפור העגל למקום אחר. למה? ונדמה לי שבסופו של דבר גם זה מאוד מאוד קשור. גם לזה נגיע. למעשה העגל הייתה שמחה מזויפת. אני עוד לא עונה, אני רק מזכיר. מעשה העגל הייתה בו שמחה מזויפת. משה רבנו יורד ורוצה לשבור את הלוחות, ומה הוא רואה? את העגל ואת המחולות. וירא את העגל ומחולות. חג להשם. ויקומו לצחק. המון צחוקים. המון מחולות. תענוגות. דבר שמחייב הבנה. אני מבין שעם במשבר והוא הולך לבנות לעצמו עגל. מה לזה ולצחוקים? למה זה מצחיק? אני מבין את המשבר, או לא מבין, וצריך להבין יותר את המשבר שיכול להביא לחטא העגל. אבל השמחה הלא נכונה של חטא העגל, השמחה שמעופפת עלינו פה עכשיו וצריך ללמוד אותה ולהבין אותה, מושג השמחה, שהוא אולי הנושא שבו אני רוצה לעסוק. בכל זה אני מנסה להגיד. אולי אני אתחיל את הכל בשאלה הצדדית מאוד שנשאלה פה תוך כדי דברים. כי תישא את ראש בני ישראל, מקור שש שוב, ונתנו איש כופר נפשו וכולי וכולי, שאלנו מה הקשר של הפסוק הזה של ספירת ישראל לכל פרשת שקלים. חז"ל אומרים, ואחרי חטא העגל, ראה משה רבנו את השבר הנורא של עם ישראל. והוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, צריך להרים את העם הזה. והוא שואל אותו, במה תרום קרנם של ישראל? במה תרום קרנם? איך מחזירים את הרמת הקרן? איך מחזירים את הכוח? איך מחזירים את החיוך? איך מחזירים את הגאווה החיובית? במה תרום קרנם של ישראל? והקדוש ברוך הוא עונה לו, בכי תישא. כי תישא לפי חז"ל כאן, זו גמרא בבבא בתרא. כי תישא לפי חז"ל כאן פירושו שתבוא להרים את הראש. לא רק שתבוא לספור. כי תישא את ראש בני ישראל, אתה יודע מה עושים כדי להרים את הראש של האנשים שנפולים? ונתנו. אתה יודע איך הופכים אנשים למרימי ראש מחדש? תעשה אותם נותנים. ונתנו. זה ייתן. בצדקה. מעניין שמה שמשה רבנו מוטרד בעקבות חטא העגל, הוא מהשאלה איך מרימים את קרנם של ישראל. הייתי מצפה שהוא יהיה מוטרד איך מלמדים אותם קצת יותר טוב איסור עבודה זרה. להרים את קרנם פעם הבאה עכשיו. עכשיו תעסוק בבעיה האמיתית שהייתה פה. מה היה בחטא העגל? פסל, מסיכה. שחלוקת, אם עשו עגל במקום אלוהים, או עשו עגל במקום משה. בפשטות כשהם אומרים, קום עשה לנו אלוהים, זה לא קום עשה לנו אלוקים, כי הם מתכוונים להגיד, קום עשה לנו אלוהים במקומו של משה. כי הם בפירוש אומרים, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אבל כך או כך, מה? למה הבעיה של משה? זה מאוד מטריד אותי. למה הבעיה שמשה מוטרד ממנה, בעיה מנהיגותית מדהימה, זה איך מרימים עכשיו את העם? ההפך, אולי תן להם פאץ'. למה להרים עכשיו? תמיד הנקודה היא איך להרים את העם, מה יש? שיעשו תשובה קצת, שיגידו איכה קצת, שיבכו קצת. למה עכשיו להרים את קרנם של העם? אדרבה, הרי הקדוש ברוך הוא בא אל משה ואומר לו, הרף ממני ואשמידם. ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. משה אומר, חס וחלילה, אותי תמחה מספרך אשר כתבת. אבל אותם זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, זוכרים? אז מה פירוש השאלה, במה תרום קרנם של ישראל, והתשובה היא בכי תישא. לכל אני אגיע, אני רוצה להתחיל במה בין שקלים לתרומה, כמו שאמרנו. פרשת השקלים היא, כמו שאמרנו, לא מס. היא הידיעה שאנחנו כולנו מחצית שקל ושקולים איש כנגד רעהו. כשבונים את המשכן ישנם שני ערכים. זה דבר נכון בכל פעולה, זה דבר נכון בכל עבודת השם. יש ערך שבו כל אדם מביא את המקום המיוחד שלו. לא רק במובן החיצוני. שיהיה שלט, שיהיה כתוב שזה נתרם על ידי X. אלא גם במובן האמיתי. שכל אחד נותן את המיוחד שלו. שכל אחד נותן את החלק שלו. כל אחד יביאה נדיב ליבו, תרומת השם, את חלקו שלו, את חלקו המיוחד. ויש ערך שני. והוא הערך של הידיעה שאני קשור אל הכלל. שאני קשור למשהו שלעולם לא יוכל להיפסק. שהכלל הוא לא הרבה הרבה פרטים שהתכנסו ביחד, אלא הוא נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם, ואני חלק ממנו. מהי שמחה באמת? אדם שמח כשהוא משיג משהו. אדם שמח, והרבה פעמים, אולי תמיד, בעצם, המבחן לשמחה של ממש, היא שבשיא השמחה יש גם פחד אדיר. גילו ברעדה. מה יותר משמח מלחתן את הילד? מה יותר מפחיד? שמה? מה הפחד? הפחד הוא שהשמחה לא תימשך, חס וחלילה. הפחד הוא שמשהו יפסיק את זה. לכן תמיד השמחה מהולה במשהו. בטעות אומרים, פורים לנו, שכח את הכל, זאת אומרת, בוא תשמח ואל תזכור שמחר יום אחרי פורים. אבל זה בלוף. זה קצת דומה להוללות יותר. עושים הרבה ווליום ואין מחר. אז מהי כן שמחה ממש? מתי שמחה היא שמחה שאין לה שום דבר שמפריע? כשאני יודע שלעולם, לעולם, 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 הדבר שבו אני עסוק, הדבר שאליו אני שייך, הדבר שאותו אני עושה, יימשך ויימשך ויימשך. שאין לזה שום הפסק. שזה נמשך כל הזמן. שמח, אומרים רבותינו, אותיות משיח. שמשהו הוא באמת נצחי. הוא יכול להיות הדבר הכי קשה והכי עצוב, אבל אתה שמח כי אתה יודע שהוא נמשך. קורבנות התמיד, קורבנות הציבור, פרשת השקלים, היא פרשה שעוסקת בזה שיש משהו שאתה חלק ממנו, וזה לא מותנה בכלום. העושר שלי יכול חלילה חלילה מחר להיגמר, ולכן הדאגה. אבל הנצח שלי לא יכול להיגמר. מרבה נכסים, מרבה דאגה, כי ככל שיש יותר נכסים, יש יותר סיבות שזה יילקח ממני. אבל כשיש לי משהו שהוא בכלל לא לי, כשיש משהו שאני חלק ממנו והוא לגמרי לגמרי נצחי, הוא מעל, הוא לא שייך בכלל, הוא לא לקדנציה. אני בטל אליו בשמחה גמורה. פרשת שקלים עוסקת בקורבנות הציבור. קורבנות הציבור הם בפשטות שהציבור הוא הבעלים של הקורבן. והכהן המקריב הוא נציג הציבור ברגע זה. הוא הנציג הפרטי שלי. קורבנות המשכן, קורבנות המקדש, כל יום היו בנויים כך. קורבן תמיד של שחר, קורבן תמיד של בין הארבעים, ובאמצע כל העולמות הפרטיים. מרחב התמרון הוא כזה שלכל אחד יש מקום בעם הזה. לא רק בעם הזה. יש מקום במקדש גם לבית תפילה לכל העמים. יש מקום גם לקורבנות שבאים מן העמים. אבל הכל תחום בידיעה שמה שמקיים פה את הכל, זה שהציבור הזה הוא לא משהו שנוצר לקדנציה. הוא הדבר הכי קבוע. הוא הדבר הכי נצחי. הוא לא מותנה בכלום. הוא קיים לעולם ולעולמי עולם. את זה אי אפשר יהיה למגר. אותי באופן פרטי אולי כן. לא את המחצית השקל שבי, שמייצגת את היותי שקול לכולם ביחד. זה יימשך. לעולם ולעולמי עולם. פרעו יוכל לגמור אותי כבן יילוד ביאור. אבל פרעו שמבקש לגמור אותי כנצח ישראל, לעולם לא יוכל לעשות. שקלים זו צדקה, אבל זאת לא סתם צדקה. שקלים זו צדקה שבה אני יודע שיותר מכל הצדקות שלי ויותר מכל הכספים שלי, משמעותי המחצית השקל שבה אני זקוק לך, כי אני צריך אותך. המצווה המיוחדת של פורים היא משלוח מנות איש לרעהו. לא מפני שרעי זקוק לזה, כי זה לא מתנות לאביונים. זה משלוח מנות איש לרעהו. אלא מפני שאני זקוק לרעי. ואותו דבר הוא אומר. ולכן גם הוא שולח משלוח מנות איש לרעהו. משלוח מנות איש לרעהו פירושו אין בכלל מציאות של פורים. בלי לברר את זה שאנחנו מחוברים. במקור 2 חז"ל כבר רמזו לקשר בין סיפור השקלים לבין סיפור פורים. דבר אחר, ונתנו איש כופר נפשו על פרשת שקלים. אמר איש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. ונתנו איש כופר נפשו, שאלנו, מה הכופר? גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן הרשע לשקול שקלים בישראל. לפי כך, הקדים שקליהן לשקליו. והיינו דתנן באחד באדר משמיעים על השקלים. לפילי פלאו. המן הרשע מגיע לחשברוש, תזכורת. המן הרשע אנטישמי עם תעודות, עם ותק, עם הכל, אבל החשברוש לא ידוע לנו ככזה. והמן מגיע לחשברוש והוא אמור לשכנע את החשברוש עכשיו בזה שיש פתרון סופי לבעיה שהחשברוש לא מודע לה כנראה. הוא מוכן לפתור סופית את הכל, אבל הוא צריך להבין מה הבעיה. מה שאנחנו יודעים על החשברוש מהרקורד שלו, זה על עיסוקו בבשתי ובמחליפותיה. זה מה שיש לנו עד עכשיו במידע במגילת אסתר. מעבר לזה, עם כל הכבוד, לא שמענו עליו כלום. והוא צריך עכשיו לקבל הנחה יסודית שבאה להפוך את העולם. הצעת השמדה טוטלית שתכלול את כל העולם, 127 מדינות. מה ישכנע אותו? וכאן מגיעה הזיקה האדירה של אנטישמיות וכסף. מגיע המן אל המלך ואומר לו, ישנו עם אחד. ישנו עם אחד. יש דבר כזה בעולם, עם אחד. זה לא 127 מדינות בלוף של ברית כזאת בין ארצות. ישנו עם אחד. מפוזר ומפורד. ממש הפוך ממך. אתה 127 מדינות מפוזרות שנהיו יונייטד. אז אני מודיע לך שישנו עם שיכול להיות הכי מפוזר והכי מפורד, והוא אחד. הוא נמצא בכל מדינות מלכותיך. לדתי המלך אינם עושים. ולמלך אין שווה להניחם. טוב, הצבנת קצת את המלך, את דתי המלך אינם עושים, 100%. קצת קצת חיממת את האווירה, אבל נו. אם על המלך טוב לאבדם, אם על המלך טוב ייכתב לאבדם, ומה? 10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. זה כבר מתחיל להיות מובן. המן אומר לאחשוורוש, אדוני, כל הבעיות הכלכליות שיש פה בממלכה, כל הבעיות הכלכליות בעולם זה היהודים. גמור אותם, הבעיה נפתרת. זה לא ישן, זה מוכר. אבל המן אומר משהו הרבה יותר עמוק. המן אומר, צריך פתרון סופי כדי לגמור את הבעיה שלהם. זה לא כסף. זה הרבה יותר משמעותי. זה עם אחד. אם נדע לרמוס את העם האחד הזה, אם נדע לרמוס את האחד שבו, אנחנו מנצחים אותו. חז"ל אומרים שהמן עשה חשבון אחורה הרבה שנים, ואמר, טיפשים היו כל מוריי ורבותיי. טיפש היה קין שהרג את הבל בעוד אביו חי. כי בינתיים הספיק אדם להביא לעולם את שת. מה אמר אחר כך עשיו? יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, כי לא רצה לחזור על הטעות של קין. נו, אבל בינתיים יעקב האמין 12 שנתים. טיפש היה עשיו. מה אמר פרעה? גמרנו, אנחנו ניקח את כל הבן הילוד, היהורה. והמן אומר, טיפש, אפילו במשרד הפנים הוא לא בדק, אצל היהודים זה הולך לפי האמא. ואני אומר, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, צריך להבין את זה לעומק. ההבנה היא שהמקיים את העם הזה הוא לא דתו ולא כוחו ולא עושרו ולא תורתו הפרטית, אלא כלליותו, אחדותו, ממנה תורתו, ממנה עוצמתו, ממנה הכל. הוא אחד, מצאתי את הסוד שאני יכול לחסל אותו. 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. פעם הזכרנו, תוספות אומרים שם במסכת מגילה, 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, תוספות מדהים. אומרים תוספות, 10,000 כיכר כסף, שמעתי ש10,000 כיכר כסף עולים לידי מחצית השקל כפול 60 ריבו. 60 ריבו מחציות שקל זה 10,000 כיכר כסף של פרס. חשבון של תוספות. פילי פלאו. המן אומר פרשת שקלים. אני מבין את פרשת שקלים, אומר המן. אתם יודעים למה המן כל כך שמח שפורים נפל בחודש אדר והפור נפל באדר? כי אדר הוא החודש שבו הם עסוקים בזה שהם מחצית השקל. אם נפל לי הפור בחודש שבו הם עסוקים במחצית השקל באמצע החודש, במלוא הלבנה בחודש הזה שבו הם עסוקים בהיותם אחד, סימן שישנו עם אחד. אחת הדרשות הכי קשות שאני מכיר בחז"ל, אומרים חז"ל, ישנו עם אחד. אמר לו המן, ישן הוא אותו שאומרים בו השם אחד. מה אתה אומר אחשוורוש? שמעת מכורש, מסבא שלך, מכולם, לא כדאי להתעסק עם היהודים, זה לא עובד. ישנו, ישנו. צריך להבין את זה הרבה יותר טוב. במה תרום קרנם של ישראל? שואל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא בעקבות חטא העגל. ולא הבנו מה השאלה. מה זה במה תרום קרנם של ישראל? פעם שעסקנו בחטא העגל נגענו בזה, אבל אף פעם לא ראיתי את הכל ביחד. שאלנו, זו הסוגיה עכשיו? תעשו תשובה. מה עכשיו, להרים את המורל? לעניות, עניות דעתי, זה שיא העומק של הבנת חטא העגל, במה תרום קרנם של ישראל. מהו חטא העגל? לא, אז אתם אומרים, חטא העגל, זה עבודה זרה. חטא העגל זה שעשו מסכה, לא. יותר. חטא העגל הוא שיהודים לא האמינו בעצמם. נשמע מוזר. הנה חטא העגל. מקור 8. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו. ונקבל את ההנחה של רוב הראשונים שאומרים, תעשה לנו מישהו שהוא במקום משה, כי משה גם נקרא אלוהים. הרי הוא יהיה לך אלוהים ואהרון פה. וזה כתוב בפירוש בהמשך הפסוק. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כלומר, צריך אלטרנטיבה למי? למשה. אני לא הבנתי. אז מה אם משה האיש לא ידענו מה היה לו? אני אשאל אחרת. סליחה על השאלה התוקפני. אין משה. אז מה? נגמר העסק? משה לא קרה. מת. חלילה, חלילה, חלילה. תמשיכו. תיגשו אל אהרון, תגידו לו, תיצרו הנהגה. אמרו שקום עשה לנו אלוהים, כי זה משה האיש. לא ידענו מה היה לו. ומה ההדגשה הזאת, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים? איך זה רלוונטי פה עכשיו? בפלאי פלאות. אומר המשך חוכמה, וזאת האמת לאמיתה כאן, זה הפשט של כל הפרשה. אתם יודעים מה החטא של העם הזה? חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, ודאי. עגל, ודאי, אבל איך מגיעים לזה? הם באים ואומרים, אהרון, בלי משה, אנחנו לא קיימים. זהו, זה סוף אחרי. הרבי שלנו, משה רבינו. אתם יודעים מה החטא הנורא שלהם? משה העלנו מארץ מצרים. חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא העלנו מארץ מצרים. אבל הם אומרים, משה הוא איש. והוא איש כזה שהעלה אותנו מארץ מצרים. וכל הכוחות שלנו זה ממנו. ובלעדיו, מה יהיה? אתה לא כזה. וחור לא כזה. הם הרי זובחים את חור. ויהושע לא כזה. תביא לנו משהו כזה. בלי משהו כזה אנחנו כלום. אתם יודעים מה קורה בזירה השנייה כשמשה ירד אחרי הלוחות ואחרי השבירה? יהיה בדיוק אותו סיפור, אבל בהפוך. יבוא הקדוש ברוך הוא אל משה ויגיד לו, אני רוצה לחסל את העם הזה. הרף ממני ואשמידם. ואעשה אותך לגוי. ומה משה יענה לו? ריבונו של עולם, הבנתי את המלכוד. אתה חושב שאני אסכים לזה. אותי אפשר למחות מהתורה. וכן נמנע מספריך אשר כתבת. אבל את העם הזה אי אפשר למחות. אני חלק ממנו. לא הוא חלק ממני. אתה רוצה לבדוק אם החטא של העם קיים גם בי. הבנתי את מה שאתה רוצה לעשות. לא אפול בו. זה ניתוח מדהים. אתה אומר לי, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. אתה רוצה לבחון אותי ואני אעמוד במבחן. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים. למחות את ישראל, לא את ישראל אתה מוחה. אתה מוחה את שבועת השם. את השבועה שלך אתה מוחה. לא את ישראל. את אברהם, יצחק וישראל עבדיך אתה מוחה. כביכול, אתה לא יכול למחות את ישראל. הרי נשבעת שלא תוכל למחות את ישראל. אני בשר ודם. הם נצח ישראל. משה רבנו יורד מההר ורואה את העם ומה הוא עושה? לוקח את הלוחות ושובר אותם. הוא שובר את הלוחות כי הוא רוצה להגיד לעם את האמירה הפשוטה הבאה. יש רק דבר אחד שהוא אינסופי. קדוש ברוך הוא. והאינסופיות הזאת באה לידי ביטוי בנצח ישראל. לא בך באופן פרטי. לא בי באופן פרטי. גם אני מחצית השקל. היא באה לידי ביטוי בנצח ישראל שאנחנו מבטאים. הלוחות, גם אותם אפשר להביא במקום. הנה שברתי, עכשיו יהיו לוחות שניים. גם אפשר במקום משה. אין במקום כלל ישראל. דתות שלמות ינסו להפוך עולמות שלמים בלהגיד שאפשר במקום עם ישראל. לא יעבוד. את הלוחות אפשר לשבור, את משה אפשר לשבור. לא את נצח ישראל. היותי מחצית השקל, זה פי אין סוף יותר חזק מהיותי משה רבנו. מכוח שאני מחצית השקל, אני משה רבנו. את זה קל להבין? את זה יותר קשה להבין מאת הלבנה בחידושה ואת המנורה במקשה זהב. הראהו מטבע של אש. דרך אגב, עוד רגע אגיע למטבע של אש, אבל בואו ננתח רגע את אהרון בעוצמה שלו, כמה שבסוף זה מביא לחטא של העגל. ויאמר עליהם אהרון, אהרון מבין מה קרה בפסוק א', אתם יודעים מה קרה בפסוק א'? ראשו של העם נפל, קרנם ירדה, הם לא מאמינים בעצמם, הם אומרים שאם אין משה, אין כלום. הם יודעים שהחתכת עגל הזה לא הוציא אותם ממצרים. אבל הם אומרים, צריך איזה הוקוס פוקוס. כי כוח פנימי קבוע אין לי. גם אהרון שאל במה תרום קרנם של ישראל. עכשיו בואו תדונו פעם אחת את אהרון לכף זכות ונבין מה הוא רוצה. הוא אומר עליהם אהרון, אתם יודעים מה הבעיה? אתם כל כך נפולים? תתנו. בואו תתנו. תפסיקו לקבל. תפסיקו לחשוב על משה. פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם. אין תינוק ותינוקת אחת שלא יכולים להיות שותפים בנתינה. להביאו אליי. עוד אין כאן שום מגמה לעגל. יש כאן רק דבר אחד. תנו! ותתנו ברצון, תתנו בחוזק. והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון, כל העם. אוזן לא נשארה שם בלי זה. זה כל כך מזכיר לנו את האוזן שנרצעת של העבד שלא רוצה לחירות. הפעם האוזן היא זאת שנותנת ונותנת ונותנת. לא משאירים אוזן עם נזמים. לא רוצה שום דבר פרטי, רוצה לתת. כי אני רוצה להאמין בעצמי, אבל אני לא יכול. ואז קורה מה שקורה, ויעשהו עגל מסכה לא מתנה. זה יתנו, הראה לו מטבע של אש, ואמר לו כזה יתנו. כל כך נפלא, מדהים, אומר הרב זכר צדיק לברכה מלובביץ. זה יתנו, הראה הוא מטבע של אש, אמר לו, כשיהודי צריך לתת צדקה, שייתן אותו עם אש. כזה ייתנו. הראהו מטבע של אש. אבל אף פעם לא הבנתי בדברים של הרבי, אז למה שקלים? מטבע של אש זה בקרובים. מטבע של אש זה בארון, במנורה. לא. שם לא צריך להגיד לך לתת את זה עם מטבע של אש. מחצית השקל אני רוצה שתיתן עם מטבע של אש. תן עם מטבע של אש את השמחה שאתה לא יכול להרבות יותר ממחצית השקל. כי מה יותר משמח מזה שאתה לא יותר ממחצית השקל מהיהודי העני מהצד השני. שניכם מייצגים את נצח ישראל. ואתה זקוק לו. ואתה זקוק למנה שלו. איש לרעהו. ומתנות לאדם. אתה צריך אותי. כי אני צריך אותך. כי אני זה לא מה שיכול להסתיים. זה המחצית השקל. שלא יכולה להסתיים כי אף פעם לא הייתה שקל שלי. אתם מבינים מה היה בחטא העגל? בחטא העגל, עם איבד את האמון שלו בעצמו. כשעם איבד את האמון שלו בעצמו והוא אמר, אין לי כלום, אני מחכה למשה בלבד, כי אני כלום, צריך היה להרים את קרנו. חטא העגל, קודם לבניית המשכן, ימים רבים היה, אמר רשי במקור חמץ. בי"ז בתמוז היה סיפור שבירת הלוחות. אבל זה השתנה בתורה, אתם יודעים למה? כי רב חסד הקדוש ברוך הוא מרבה להיטיב. ולפני שהוא מספר על מעשה העגל, הוא מקדים את התרופה למכה. אתם יודעים מה התרופה? שקלים. תרומה. זית. לא בהתפרקו את נזמי הזהב. יש נתינה שהיא התפרקות. יש נתינה שהיא זיתן. באותה שיחה הרבי מנתח את המושג מטבע של אש. בניתוח נפלא. אש ומטבע זה ממש שני הפכים. המטבע היא מהיסוד של אפר. נכון? מטבע. היא מאפר. האש היא אש. זה ממש ההפך. האש עולה למעלה. האפר. למטבע היא נקראת מטבע כי יש לה צורה, כי היא מוטבעת. היא נקראת שקל כי יש לה משקל. האש זה היסוד שאין לו משקל בכלל. אז מה זה מטבע של אש? אפשר לתת מטבע כי כתוב לתת מטבע. ואפשר לתת מטבע והמטבע הוא מטבע של אש. אפשר לתת מטבע והמטבע עולה למעלה, למעלה, למעלה. אפשר לתת מטבע שמשקלה מחצית השקל. אבל היא נצח נצחים. היא מטבע של אש. ובאותו מקום הוא שואל כל כך טוב, אז הבנתי למה המטבע כדאי לה להיות של אש. אבל למה מסכן האש? למה האש צריך להיות ככה מצומצם במטבע? והתשובה היא כל כך נפלאה. כי יכול אדם להיות כזאת אש, להיות כל כך רוחני, ולהיות כל כך גבוה ומרומם ושורף כמו אש. והוא יהיה כל כך מנותק ואני אפחד ממנו ואני אברח למטה. ויכול אדם להוריד את האש למטבע. והאש כל כך מחוברת אליי. היא כל כך נמצאת במטבע פשוטה. מטבע של אש. זה ייתן. משנכנס אדר מרבין בשמחה, מפני שימי פורים מגיעים. אבל מפני שעכשיו מתחילים להשמיע על השקלים. משנכנס אדר מרבין בשמחה, כי רק שנכנס אדר, כל חודש אדר הוא השמחה הנצחית של היותי מחצית השקל. אני לא שמח בשקל. למדנו פעם את קהלת. המשבר של כל שמחה בעולם זה כי אספתי, אבל זה כלום. בסדר, אז יש לי איקס ירושה, אבל מי יודע מי יהיה היורש? אני מלך ויש לי מלכות, אבל מי אומר מי יבוא אחריי? אז יש לי פרדסים, אז יש לי גינות. אבל אין לי כי יש לי. כל שקל שיש לי גורם לי לפחד. ולכן הפחד שלי בקהלת. עד שכבר לא קוראים לי שלמה, אלא קוראים לי קהלת. כי כל הזמן אני מקיל ומקיל ומקיל ועושה. ואני כבר לא יודע מה אני עושה. אז אמרתי, אני אסוף חוכמה, פילוסופיה זה טוב. אז זה עשה לי עוד יותר אפוא. עד שאמרתי סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אמרתי, אין לי שקל. אני מחצית את השקל. אני מקושר למתח. מפני שבאחד באדר משמיעים על השקלים, לכן באחד באדר מתחילים להרבות בשמחה. פורים הוא ימי משתה ושמחה. כל חג הוא ימים לשמוח, אבל פורים יותר מכולם. יודעים למה? כי פורים, בשונה מכל החגים בעולם, אל תכעסו עליי. פורים זה סתם. זה כאילו. זה לא באמת. כי פסח היה. וסוכות היה. ושבועות היה. ופורים אף פעם לא היה. סתם עבדו עליכם. לא היה פורים. היו תוכניות. אבל לא היה כלום תכלס. הכל דיבורים. סתם דיברו. הוא אמר שהם רוצים לדיבורים. לכן יום יבוא בהיסטוריה ולא יהיה יותר פסח. כי לא צריך. כי זה כבר היה. ולא יהיה סוכות, כי לא צריך. כי זה היה. ויום יבוא ולא יצטרכו את מה שהיה. כי היש יהיה כל כך גדול שלא צריך יהיה את מה שהיה. אבל ימי הפורים האלה נזכרים ונעשים, ופורים עתיד שלא להיבטא לעולם. כי מה שלא היה, לא בטל. שקל נגמר. לא מחצית השקל. וראש חודש אדר מתחילים להרבות בשמחה, כי זה חודש שלם שבו כל אלה שהם כאלה שקלולוגים יודעים שהרבה מעבר לזה הם מחצית השקל. והם מתים לתת עוד מחצית השקל רק כדי שהם לא יופיעו בספר יחד עם הקמצן מהצד השני של הכפר. זה לא עוזר להם. הם מחצית השקל. אחרי שהם מתעצבנים קצת, הם מבינים שרק כך מנצחים את המן. וכשהם שוכחים את זה, אז כמו במוזניים, הוא נזכר בזה מיד. וכשיודעים את הרעיון הזה, אז לא יכולה ליפול קרנם של ישראל. אז לפני שמגיעים לחטא העגל, מספרים על פרשות תרומת תצווה ושקלים. אחר כך מספרים על חטא העגל. ואחרי זה כמו בסנדוויץ' מראים את התיקון. ויקל ופקודי. מכאן השמחה. השמחה השלמה הזאת. שסיעה בימי הפורים האלה שלא יסופו ולא יעברו לדורות. רק מתוך פרשת השקלים והבנת השקלים. אפשר להגיע לזכירת מעשה המלאק, להבנת מעשה המלאק, וגם לידיעה איך אפשר למחות את המלאק פשוט במשלוח מנות איש לרעהו ובמתנות לאביונים. וידיעה שישנו עם אחד, לא כי הוא יודע את זה, אלא כי אני יודע את זה, ומכאן מקור השמחה הגדולה. חודש טוב שמרבים בו בשמחה.